אז כן, אז היום אנחנו בעזרת השם מתברך לומדים נתיב עין טוב, זה נקרא, מעניין, עין טובה אני רגיל להגיד, אבל פה זה נקרא בלשון המהר"ל נתיב עין טוב. אז היה מסובך, כי למצוא נתיב שעוד לא דיברנו בו השנה, בפרט שזו השנה מעוברת, אז היה משימתית, כלומר זה היה קצת מסובך מורכב, ואני חושב מצאנו נתיב אחד קצר, גם מדבר על נושא חשוב, על עין טובה. אז אני אתחיל מהמהר"ל, ומה שדאגתי לי לספר של הרב קוק ששכחתי, נשלים אולי או נעשה עוד משהו מדברים של הרב קוק. אז תודה רבה, הביאו לי את הספר, בסדר? אז תודה רבה. אז אני אזכור גם הפעם בעזרת השם, לא לקחת אותו איתי רק. זהו, אז זה נראה לי יהיה הנתיב, וכמו שבכל השיעורים אני מבין השבוע כבר כל אחד אומר שזה השיעור, אז זה נראה השיעור האחרון שלי, אבל השיעור האחרון בנתיבות עולם למהר"ל, לפני תשעת הימים ולפני שיעורי בוגרות שאולי מגיעים, באופן נכון ללימוד הרציף והרגיל, אז זה נתיב האחרון שהתעכבנו, השתדלנו, סך הכל יצא לנו בעזרת השם, כמובן, רוב הנתיבים, רובם ככולם למדנו, יש לנו שאריות, אז נשתמש בהם היום, נשתמש בהם אולי בתשעת הימים, אם נשתמש בעזרת השם. תרום בניין המקדש, או אחרי בניין המקדש, נשתמש בזה גם בעוד נתיב אחד, בעזרת השם. על כל פנים, אז ככה. המהר"ל מתחיל ואומר בספר משלי, טוב עין הוא יבורך. כי נתן מלחמו לדעת, נתיב עין טוב. שלמה המלך עליו השלום רוצה לומר, כי מי שהוא טוב עין ראוי שיהיה מתברך מהשם יתברך, מלחמו נתן לדעת. אז לא יצא לי מקושר לפרשת השבוע, כי פרשת השבוע היא חוקת. נעשה לדבר בעזרת השם שבוע ביום רביעי, אבל השבוע אחריו זה בלק, אז ממילא לא נלמד שם בפרשת שבוע, אבל אז אם זה מקושר זה לא לחוקת אלא דווקא לבלק. בלק יש הקבלה בין תלמידיו של אברהם אבינו עין טובה לתלמידיו של בלעם הרשע, שזה עין לא טובה. עין טוב תלמידיו של אברהם אבינו, תכונותיו של אברהם אבינו, תלמידיו של אברהם אבינו. אז מעניין שרואים תלמידיו של אברהם אבינו עין טוב, יש תלמידים של בלעם הרשע להסתכל בעין לא טובה. מה יש לך? זה תלמידים, זה לא טבעי חלילה להסתכל בעין לא טובה. משמע, יש בזה איזה מין דרך חינוך כזאת, של בלעם הרשע ללכוד את ה... גם כשזה נראה טוב, להסתכל בעין לא טובה. ואילו תלמידי אברהם אבינו הפוך, גם כשזה נראה אולי לא טוב, הם מסתכלים בעין טובה. כל פעם המהר"ל לומד על דבר אחר, ההפרש יש בין לב טוב עין טוב. כי לב טוב נקרא כאשר הוא חפץ להוציא טוב בין אחר. ולב רע כאשר אינו רוצה להוציא. ועין טוב נקרא שרוצה וחפץ שיהיה חברו בשלמות ובטוב. לב טוב רוצה להוציא, לא חפץ לב להוציא טוב בין אחר. אבל עין טובה זה כבר נראה לי ההוצאה אל הפועל, שיהיה חברו בשלמות ובטוב. כלומר, עין טובה זה כבר יותר ההוצאה אל הפועל. אדם יש לו לב טוב, בתוך זה הוא מגיע לעין טובה שהוא חושב כל הזמן איך לחברו יהיה יותר טוב. זה מסובך, כן? כי מה הניגוד לזה עין הרע? עין הרע בניגוד לזה, כאשר אינו צר בשל אחר. להפך, הוא משתדל, הוא חפץ חלילה שלחברו יהיה פחות טוב. איך אדם מגיע להידרדר למצב כזה, כן? לחשוב דווקא שלחברו יהיה פחות טוב. למה לחשוב שלחברו יהיה פחות טוב, כן? טוב, יש צרות עין ממש, קנאה. אולי יכול לבוא ממקום, אבל פה זה נראה לא רק קנאה, ממש קשה לו עם זה שלחברו טוב. ואת אדם שקוע עד כדי כך באינדיבידואל, בפן האישי שלו, שכל מי שיש לו איזשהו טוב חוץ ממנו, זה נראה לו על חשבונו, כן? אדם שקוע חזק בעוצמה רבה באישיות שלו. אז אני לא יודע אם במקום של גאווה, לא יודע אם מתגאה על אחרים, זה לא גאווה, אבל זה בא מהמקום של שקיעה עצומה באדם עצמו, כן? משמע, תלמידי בלעם הרשע, היה פה שקיעה עצומה בהם עצמם, כן? בלעם בסוף, זה עטוף בכל מיני אידיאולוגיות, בפנים חבוי יצר חזק כזה, שיהיה לי טוב, אז לא לאחרים. כי ברגע של אחרים טוב, זה כאילו נראה על חשבוני. כאילו נראה, וואו, לאחרים טוב, אז לי לא, אז איך אני יכול לסבול דבר כזה? אדם שקוע, שקיעה חזקה בעצמו, כן? העין הטובה, ואהבת רק כמוך, לב טוב, עין טובה, היא שקיעה בעצמי ובאחר. עם מקום גדול של אמון עצום, וזה שמגמת הקדוש ברוך הוא בבריאה שיהיה טוב לכולנו. אדם שותף לקדוש ברוך הוא, אדם רוצה שיהיה טוב לכולנו, שזה הרי מגמת השם בבריאה שיהיה טוב לכולנו. אז בזה האדם עשו, בטוב האלוקי שיתגלה על כולם. בעל עין רעה הוא כאילו יכול להיות אמונה בהשם, אבל הוא לא מאמין שהשם מגלה את עצמו בתוך העולם. הוא אומר לו, בתוך העולם, הוא יכול לבנות גם אידיאולוגיה סביב זה, כן? השם נמצא למעלה, אבל בתוך העולם יש הרבה רוע, הוא יכול לעטוף את זה, כן? יש הרבה רוע, יש הרבה דברים רעים. וממילא הוא נהיה בעל עין רע. הוא מוצא תירוצים והסברים כל פעם, למה לא כדאי להיות בעין טובה? כי מי אמר שלאוי ראוי שיהיה טוב, כן? הוא לא מזהה את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. אז הוא לא מזהה גם את הטוב בתוך העולם. אז ממילא הוא בעל עין רע. והוא עוטף את זה בהרבה אידיאולוג. בעצם זה בא מהמקום היותר פנימי של שקיעה בעצמו, כן? שקוע חזק בו עצמו, כן? לא באחרים. נותן לקחתי טוב עין הוא יבורך, כי מלחמו נתן נדל, שמפני שהוא בעל עין טוב, הוא דבק בברכה, כמו שאמרנו, דבק בברכה, הכוונה, הוא מעוניין לברך את העולם. בעל עין טובה מעוניין לברך את העולם. שבעולם יופיע הטוב, שבעולם מתגלה הטוב. כי הוא מאמין שאלוקים לא רק נמצא למעלה, אלוקים רצה לגלות את הטוב למטה. אלוקים רצה להופיע את הטוב האלוקי למטה. אלוקים רצה להופיע את הטוב האלוקי בבני אדם. אז זו נקודה מאוד מעניינת. כי נראה לי גם בשיעור שלי וגם בשיעורים אחרים למדתם על אורח טוב ואורח רע. אבל כל פנים שם רואים אורח טוב ואורח רע. אדם שהוא בעל עין טובה, אז הוא בעל אמון גדול בעולם. אדם בעל עין רע, הוא יכול להיות אדם מאמין, אבל לא בעולם. לא, הוא לא מזהה את השם בעולם. ועד רבה, הוא מזהה את החסר, כן? השם לא נמצא בעולם. אז בעומק של עומק הוא מאוד שקוע בעצמו, כן? הוא יכול לזהות את הטוב בעצמו, באחרים. כי הוא לא בעצם מזהה את התגלות, גילוי אור השם בתוך העולם שלנו. ואפשר בגלל להיסחף אחרי. כי באמת אפשר לזהות הרבה נקודות של רוע, כן? של קושי בעולם, של חוסר טוב בעולם. אז הוא לא מזהה את הטוב. אז הוא לא מזהה את אלוקים מופיע בתוך העולם. אז בעל עין טובה מזהה את אלוקים בתוך העולם, כן? מזהה את אלוקים בעולם. אז פה הוויכוח אפשר להגיד, הוא הדיון עין טובה ועין לא טובה. אז בואו נראה עוד גמרא שהוא מביא בפרק אלו למראה, אמר רבי לא יודע מי זה יהושע בן הקיסלה, אין עוד נקוס לברך, אלא לטוב עין. אל יבורך אלא לברך. הוא זה כי טוב עין הוא בעל ברכה. ראוי לתת לו כוס לברך. זאת אומרת, טוב עין אתה נותן לו כוס לברך בו. הוא אומר, מה הוא אומר, כן, רבותיי נברך. הוא רוצה בעצם שבדרך ברכת המזון יופיע שפע על כולם. זה הרצון שלו. שם הוא מונח, כן. רוצה שיופיע טוב על כולם. כי בעל עין רע, הוא גם כן ייתנו לו כוס של יין. אבל הוא יגיד, איזה יופי שיש טוב בעולם. אז הלוואי שיתגלה עליי. אבל שיתגלה על אחרים, הוא ימצא סיבות למה לא, כן? למה זה לא טוב? למה? הוא יזהה גם רע באחים. האמת, גם בעצמו מזהה רע, אבל בעצמו בכל זאת אדם קרוא אצל עצמו. נקודת הטוב עדיין תאיבו, אצל אחרים כבר לא. כי הוא לא מזהה את השם בעולם. אז מילא בכל מקום שהוא יגע, כוס של ברכה, כוס של לברך אחרי, כוס של ברכת המזון, הוא יזהה איפה נמצאת נקודת של חוסר הטוב, כן? של העדר הטוב בעולם. אז בעל עין רע שקוע בזה חזק. זה קשה מאוד לשכנע, כי המבט שלו כל כך חזק בעניין הזה, עד שכל נקודה טוב שתנסה לשכנע אותו שקיימת בעולם, שקיימת באחרים, הוא ימצא אפילו, כן? וזה היה פה. כוס של יין, בברכת המזון. בברכת המזון, כן, יש בכוס של יין, שאם יש 10, כזה אם יש 10 אנשים, אז מביאים כוס של יין, בדרך כלל זה קורה בשבתות יותר, מביאים כוס של יין לברכה, אז גם מקובל שטוב לשתוק מהכוס הזאת של הברכה. אתם בטח מכירות את זה יותר מ7 ברכות. כי 7 ברכות יש שם 2 כוסות, אחת של ברכת המזון, והשנייה של 7 ברכות, ואז מוזגים אחת לתוך השנייה, אם ראיתם, נותנים. אז הכוס של הזימון זה הכוס של ברכת המזון. שהיא מסמלת ברכה, שפע, כן? לכן גם שותים ממנה, וגם אחרים, כן? שפע וברכה. ואם אתם רוצות להתחתן מהר, אז זה מקובל בתור סגולה, כמדומני, בכוס של 7 ברכות. לשתות מהר, אז תתפסו את הכוס הזאת, תשתו, בסדר? וזה מקובל ככה, שזה סגולה, סגולה לברכה. על כל פנים, טוב עין יבורך. אז טוב לתת לו כוס של ברכה, שהרי הוא מזהה דרך הכוס הזאת שנותנים לו. כמה הוא רוצה לברך את כל יושבי השמחה. מילא כמה הוא רוצה לברך את כולם. אבל אם יש לו צר עין, אין ראוי לתת לו. ומינו טוב עין, אין ראוי לכוס של ברכה כלל, כי אינו דבק בברכה. הוא לא דבק בברכה שום שבעולם. הוא דבק בברכה שלמעלה. אבל בברכה המופיעה והמתגלה בתוך העולם, בזה הוא לא דבק. אז בואו נעשה רגע איזה פסק זמן מהמערד. כי ביקשתי את העין היה של הרב קור, אז זה פסקה שכבר למדנו פעם, ולדעתי יכול להיות יותר מפעם. אז למה עוד פעם? כי אני מאוד אוהב את הפסקה הזאת, בסדר? וכבר התקרב את סוף השנה, ונורא בא לי על הפסקה הזאת. כל פעם אני אוהב ללמוד אותה מחדש, ואוהב לעשות עליה חזרות, אז הגענו לעניין הזה של הטוב עין, וראינו כוס של ברכה, הוא מזהה את העין הטובה בתוך העולם, אז אמרתי, בוא נדבר על הלהלבים ואינם מולבים. וכאן רציתי לראות נקודה שבעיניי נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי העניין הזה של העין הטובה. בגמרא כתוב כך, תנו רבנן הנעלבים ואינם מולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים מייסורים, עליהם הכל אומר, ואוהבם כצאת השמש בגבורתו. גמרא במסכת שבת, דף פ"ח, אין היה, זה באין היה שבת ב', עמוד 200, פרק 9. אז הרב קוק אומר כאן דבר נפלא. ישנם הדרכות מוסריות כאלה, שבתכונתן הן מחלישות את כוח העוז של החיים. ואלו לא לרצון, לפי הציור של ההשלמה האמיתית, שאליה ראוי להרוג, בפי מגמתה של תורת חיים הבאה מאור אל חיי העולם. זאת אומרת, יש שתי סוגות הדרכות. סוג אחד הדרכה, אנחנו רוצים למלא אותנו בעין טובה, כן? למלא אותנו בעין טובה. זה יפה אמרנו, זה חשוב, לא להסתכל רק על עצמי, להסתכל על אחרים. אבל מישהו העליב אותי, פגע בי, אז אני מסתכלת על עצמי. פגעו בי, וקשה לי. יש לי חשק גדול לתקוע בחזרה, מה? תקוע בחזרה. סתם, זה בשביל הדוגמאות כמובן הכל, כן? אבל מישהי בשיעור אמרה לך, תשמעי, השאלה הזאת לא נראית לי שאלה. וואי, בא לך באמצע השיעור להכניס עוד איזה משהו ככה באמצע. גם מה שהרב אמר עכשיו נראה לי לא שייך לעניין. סתם, סתם, זה לא כאלה, כן, אבל נניח. בא לך, נעלם, את רוצה משהו בחזרה. או חברה אמרה לך, וואי, מה זה הסמלה הזאת שקנית? זה ממש לא נראה לי מתאים ולא נראה לי שייך. וואי, בשבת הבאה בא לך להחזיר משהו, מה? האמת, השבת, אני רציתי להגיד לך גם מה שאת, לא, את עוצרת את עצמי. אז יש שתי סוגי הדרכות. איך לעצור את עצמי? שהרי ביצר, בחשק, כאן בא לידי ביטוי נקודה, נקרא לזה של עין לא טובה, כן? של רצון להגיד, נוצר לי עין לא טובה, חלילה על מישהו, כן? מסיבות טוב, מוצדקות לכאורה, הוא העליב אותי, הוא פגע בי. הוא מתחשק לי באמת לעקוץ בחזרה, להכניס באיזשהו מקום בחזרה, חזק, בעוצמה. אולי מהטעם, יש לי עין לא טובה עליו. אולי מהטעם שגם הוא ירגיש איך זה להיעלב, או יש לי עין לא טובה עליו. כבר קשה, איבדתי משהו בהסתכלות שלי על העין הטובה על אותו אדם. טוב, אומר רב קוק בשתי סוגי הדרכות איך להתגבר. אחת, מדריכה את האדם, תשתדל לא להיפגע. לא להיפגע. תהי חסונת פגיעות. מה? את באה לשיעור במדרשה, תגידי, מה שרב לא יגיד עליי לא נפגעת. טוב, זה נורא קשה. יאללה, או מה שחברה תגיד לי, אני לא נפגעת. אומר הרב קוק, זה הדרכה לא טובה. לא טובה. אבל זה יוביל אותנו לעין טובה. כי דרך זה שלא נפגע, גם לא נפגע באחרים, ונהיה לנו עין טובה, כי לא נפגע. פשוט לא נפגע. מה? תחנך את עצמי. אני לא נפגע. בסדר, אומרים משהו על מה ששאלתי, אומרים משהו על ה... אני לא נפגע. טוב, למה לא? זה לכאורה יוביל אותנו, שעכשיו לא נצא להתנקם, ואין לנו עין טובה על אחרים. אבל אומר הרב קוק, זה למעט משהו באישיות שלנו. זה מעניין. זה לחסר משהו באישיות שלנו. כי האישיות שלנו בטבעה היא אישיות פגיעה. של כל אחד, נכון שכל אחד ספי הפגיעה שלו שונים. יש כאלה מאוד מאוד פגיעים, יש כאלה מאוד מאוד פגיעות, כן? שמספיק שיעשו לה פרצוף לא טוב בשיעור כשהיא שואלת, וואי, זהו. ויש כאלה פחות, רק אם ממש ייכנסו, אבל כולנו פגיעים, רק השאלה מתי, כן? ספי הפגיעה של כולנו, סף הפגיעה שונה מאחת לשנייה, אבל כולנו בסוף, ברמה כזו, ברמה אחרת, מראים את זה או לא מראים את זה, פגיעים, פגיעות, כן? ובסדר, זה מקובל. שאנחנו פגיעים או פגיעות. אז לחסן את עצמך לא להיפגע, אבל תחסן את עצמך לא להיפגע, אתה פוגע בטבע הזה, האנושי שלך. זה טבעי להיפגע. טבעי להיות אדם מרגיש, כן? טבעי, זה אפילו בזה משהו יפה. מישהו אומר משהו, אתה לוקח אותו ברצינות, כן? ולכן כתוצאה מזה שאתה לוקח אותו ברצינות, אתה נפגע ממנו, כן? אז זה צורת הדרכה כזאת, לא להיפגע, אומר רב קוק, היא לא צורת הדרכה טובה. היא לא צורת הדרכה בריאה. למה לא הוא אומר? כי הוא אומר כאן, אומנם התכונות הניסיונות לא ברור מעלה מכוח ונעל אלה שעצמות הכי מפקה בהם. כוח נמרת נשי פועם בהם בכל אדר המילות. זה ממעט את החיים שלך. זה הופך אותך להיות אדם כזה קטן, חסר רגשות. מה, אתה צריך להיות אדם פעיל, אדם מלא רגשות. וכשפוגעים בך אתה נפגע, כן? כשפוגעים בך אתה נפגע. כשפוגעים בך אתה נפגע. אבל את צודקת, אם תקחי את הכוח הזה מעצמך, תחיי חיים לא טבעיים. זה לא טוב לחיות בצורה כזו של חיים לא טבעיים. את רוצה להיות טבעית, את צודקת. מה? אז את נפגעת. נכון? בצדק, כן? אני, אחד העצות, אומרות, אנחנו מקום לסוף שנה. אז יש לנו קרובת משפחה שהיא מלמדת גם במדרשות. אז שאלתי אותה לפני שנים, כשהתחלתי ללמד במדרשה, מה ההבדל בין בנים לבנות שאני מלמד? כי רציתי לדעת, בנים יש בנות. אמרה לי, אני שומעת אותך, לפעמים מעביר שורים לבנים, אתה נכנס לפעמים, ככה. מי ששואל משהו, אתה אומר לו, לא, זה לא נכון, בגמרא כתוב אחרת. אין אצל בנות דבר כזה. מי ששואל את משהו, שאלה יפה מאוד. בסדר? אז זהו, קודם כל שאלה יפה מאוד. מה שאלת אחר כך, לא סתם סתם, אבל קודם כל, שאלת שאלה יפה מאוד, בסדר? אז השתדלנו השנה, בסדר, אם לא השתדלתי מספיק יותר, אבל קודם כל זו שאלה יפה, שאלה מצוינת, כן? שאלה מעולה, אחר כך תגידי מה שאלת. אבל בכל אופן, אבל בסדר, אז קיבלתי, השתדלתי, בסדר, קיבלתי מה שהיא אמרה, אצל בנות רמת הפגיעות היא אמרה לי יותר גבוהה, אז בוא תמעטו את רמת הפגיעות, וככה נוכל להיות דוגרי בשיעור, אה? יותר יפה, להיות דוגרי, מה? שאלת משהו, אז ככה אפשר להיכנס בך, קיבלת, תכתבו שלט, אני לא פגיעה, תגיד מה שאתה רוצה, יאללה, מה? לא, אבל תקחי מעצמך משהו מהאישיות שהוא לא נכון. כי זה שאת פגיעה זה לא שלילי, זה מראה החיוניות שלך, הנפש שלך פעילה. כן? אדם שהוא חסר חושים כזה, מסכון כזה, כל אופת לא מאמורים עליו, מה? אבל להפך, לך נפש פעילה, נפש רגישה. אולי זה אפילו כבוד לאחרים, כן? אחרי אומרים מה, אתה נפש את זה ללב. כי מה שהוא אומר זה משמעותי, מה? זה משמעותי לי מה שהוא אומר, מה? הדרכות בשלום בית, אל תיפגעי ממה שבעלך אומר, זה כאילו אל תספרי אותו, מה? כן נפגע, כי אדרבה הוא כל כך חשוב לי שזה משמעותי לי, כן? הפוך, לא משנה, כן? מה שהוא אומר, מה שהיא אומרת, כן? זה דבר מאוד מאוד משמעותי לי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. טוב, אז זה כן חשוב להיפגע, חשוב להיעלב. למדנו מהרב קוק שחשוב להיעלב, לא, לא צריך להיעלב בדווקא, אבל אם העליב אותנו, פגעו בנו, כל אחד וזה הפגיעה שלו. אז יש כאן נקודה חשובה דווקא, זה מראה על הפעילות הנפשית החיובית שיש בתוכנו, בסדר? אז זה עד כאן החלק הראשון שהוא אומר. אז לכן הוא אומר, ודווקא עם זה אור הקודש הוא המעדן אותנו, כן, לא אמר מי שמעליבים אותו ואינם עובדים. או חזל לא אמרו, להתפאר בזה מי שמעליבים, אמרו הנעלבים ואינם עובדים, נעלבים. אבל לא אמרו מי שמעליבים אותו ולא נעלב זה מעלה, זה לא מעלה, זה חיסרון. ככה משהו, חיסרון, הוא לא רגיש. מה, אתה לא בן אדם? פגעו בנפש האלוקית שלך, אבל שמה, לא יודע, פגעו באישיות האלוקית שלך. למה לא תיעלב? זה דבר טבעי מאוד להיעלב. בסדר, אמרתי שוב, שפי הפגיעות של כולם שונות אחד מהשני, כן? אם את מאוד מאוד פגיעה, לא תמיד תתחיל להיות מורה, כי היא חזקה על מורה שהתלמידים יפגעו בה, מה? הייתי עכשיו, הלכתי בקריית ארבע, והלכו שתי בנות ככה לידי בקריית ארבע, והם דיברו ביניהם. אז הם דיברו על איזה מורה אחת בקריית ארבע, לא משנה, שהיא שכנה שלנו גם, אבל זו מורה בקריית ארבע. אחת אמרה, וואי, שמעתי שהולכת להיות מורה שלנו, איזה כיף. סוף היא התחלתה, ואמרה, למה זה כיף? הרי מורים שונאים אותם, ועד היום אני נורא אוהב את השכנה הזאת. אז אם היא תהיה מורה שלי, אני אשנא אותה, אז לא כדאי שתהיה מורה שלי. טוב, אז באמת אם את מורה, צריכה להיות חסינה, כי את צריכה להביא בחשבון, שהתלמידים, אתם יודעים, לא תמיד חוגגים, ולא תמיד שתתני להם מבחן, הם יגידו, כל הכבוד לך מורה, איזה... עוד אחד, לא, הם פגיעים, הם ייכנסו ברעתו. אז נכון שאת בוחרת מקצוע גם, בהתאם נראה לי ל... שפי הפגיעות שלה, כן, מורה צריכה להיות הפגיעות גבוה, אחות בבית חולים. לפי הניסיון שלי, לצערי שהייתי בבית חולים, גם כדאי שלא תיפגעי מהר, כי אחרת גם אנשים שם נכנסים קצת, כן? איזה מקצוע מתאים לעדינות? אני צריך לחשוב, לא יודע, לא עולה לי בראש. אם את יותר עדינה, מורה ואחות הורדנו, נשאר לא הרבה, אה? גננת, כן. בהנחה שהילדים הקטנים יותר מפרגנים. יאללה, נקווה, נלך על זה, בסדר. גננת, שגרנו על גננת, כן. או פעם מכילה שאני עושה. להיפגע
מישהו.
כן. לפעמים. לפעמים זה טבעי. לפעמים זה פגיעה חופשית. לא, לא יודע אם בזמן הפגיעה לפני. לפעמים אדם יכול להחליט לפני, אני מחליטה, לא. בוא נפגע, לא יודע, מה? זה החלטה לפני. יכול להיות שאנחנו נעמוד בה. היא מחליטה שבעלה להפיף, כן, בזמן הזה. היא לא תפגע. טוב, אז החלטה טובה, לא בטוח. כי לא להיפגע זה גם באיזה מקום לא להחשיב את השני. זה גם, עוד יותר, גם לא להחשיב את השני. למה לא להחשיב את השני? לי נפש וקשה לי שפוגעים בה, כן? זה קשה לי כשאומרים בי דברים פוגעים. טוב, אז אמרתי, לא כל אחד, ברגע שאומרים לו דבר קצת פוגע הוא בוכה או בוכה, זה כבר סף פגיעה מאוד גבוה. אז סיכמנו שהיא הולכת להיות גננת, אבל, או מקצוע אחר שנחשוב עליו. אבל, אז תלוי, את בוחרת, מנתבת את עצמך בחיים, כן, ולא תקחי בעל כזה, הוא בעל יותר עדיף. בסדר, כל אחד תנתב את עצמה לפי סף הפגיעה שלה, איך כדאי לה. אבל בסוף אדם הוא פגיע בצדק. בצדק, כן? פגעו באישיותו. אז למה שלא יעליב בחזרה? למה יהיה לו עין טובה? הרי בצדק כבר הוא איבד את העין טובה על השני, כן? לא, לא איבד. למה לא איבד? אז אומר ההדרכה השנייה. אז בואו נראה מה ההדרכה השנייה, ודווקא עם זה אור הקודש ומעטים, אני אומר, ראים. עד למדרגה באופן שהחוש המרגיש בשעה הנאה וצער שלה, בואו נתמצם אתם, זה לא טוב. באמת לא זוהי דרכה של תורה. זה לא דרכה של תורה, איך כותב עד כדי כך חריף, לטמטם את התחושות שלך. זה לא בריא בכלל. עד רבה, תחושות ערניות זה דבר טוב. אתה אוהב את השם, אז אתה אוהב את השם המופיע בעולם, דיברנו קודם על עין טובה. השם מופיע בעולם, זה על כולנו, וגם אצלי, אז אני אשתדל לא לפגוע באחרים, אבל אם נפגעתי, נפגעתי, כן? כי זה פגעו במשהו שהשם מופיע בעולם. בנשמה שלי, ואני גם באישיות שלי, כן? בזה שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. מה? פגיעה? זה פגיעה קשה, כן? זה לא נעים, כן? זה נקודה שהיא צודקת. זה באמת כואב לאדם, שאלת שאלה, מבחינתך זו השאלה חשובה. אבל אמרו לך, השאלה זה לא לעניין. אופס, נפגעת, מצודקת, כן? מבחינתי מאוד לעניין, מה? מבחינתי מאוד לעניין. אמרתי לכם פעם, זה סיפור שאני זוכר אפילו שסיפרתי פה, אבל אני תמיד מסופק אם הוא היה או לא היה, ואם הוא טוב או לא טוב. אז אני אשאיר אותו בסדר, פעם סיפרתי לך, סיפרו לי באיזה מדרשה, על איזה בת אחת עקשנית, אני הכרתי את הרב, אבל שסיפרו לי את הסיפור, זה הצחיק אותי, וזה היה לי לא פשוט. יש איזה רב אחד מאוד שאני מאוד מאוד תקיף, זכר צדיק לבחר, זה נפטר מעט. באמת צדיק, אבל לא יש לו תקיפות ככה, היה לו תקיפות. אז סיפרו לי באיזה שיעור, הוא דיבר משהו באיזה מדרשה. ואז בת אחת שאלה שאלה, אמר לו, טוב, זה לא לעניין, אני לא עונה על זה. טוב, אז המשיך בשיעור, הרים משהו את היד, אבל לא הבנתי למה זה לא לעניין הרב, ולא ענית לי. עכשיו יש שתי שאלות אפילו, א', אני לא מבינה למה זה לא לעניין, ב', אני לא קיבלתי תשובה. אז המשיך, אז הצביע שוב, הרב, אני עוד לא הבנתי. אמר, אני לא עונה על שאלות לא לעניין, ואני כן שאלתי לעניין. בקיצור, זה דו-שיח בסוף הוא ענה. למה תמיד אני מסופק בסיפור הזה? כי תמיד אני לא יודע אם זה טוב לעשות כך או לא טוב לעשות כך. טוב, זה כבר סוף שנה, מקסימום תעשו כך עוד פעם אחת, נגמר. אבל בכל אופן, אבל זה באמת שאלה, אבל על כל פנים, אדם באמת, הכבוד שלו חשוב לי. זה לא רע שהכבוד שלי חשוב לי. למה שיבזו את השאלות שלי? אם אני חושבת שזה באמת חשוב. טוב, הוא שעשה את זה לצורך חינוכי, וזה, כן, לא באחד לשפור את הרע. אבל מבחינתה, זה בסדר, זה שאלה טובה. אז זה לא קל לך, שמבזים את השאלות שלך, כן, מבזים את האישיות שלך, חלילה, כן? את ערה, את ערנית, בעלת תחושים חדים. זה קשה לך, האישיות, האלוקאי שנתת ושמעת בית תורה, היא חשובה לך, כן? משמעותית לך. ולכן את לא מוכנה שיפגעו באישיותך. זה דבר בריא, בסדר? לא לטמטם את האישיות שלך. באופן זה, כשענה שאני אטמטם, ובאמת לא זו ידקה של תורה, כי אם הנשמה תהיה חזקה, וכוח הם יהיה במילואו. הרגש של הרגשת הכבוד ומכאוב והעלבון הטבעי, יהיה במלוא בעניינו הנפשי. אדם ירגיש את העלבון, צורב, עד כדי כך, לא כל עלבון דיברנו, אבל קשה. פעמים באמת אדם מרגיש את העלבון בצורה קשה, פגעו בו, פגעו באישיות שלו, פגעו בחוכמה שלו, פגעו במידות שלו, פגעו באישיות שלו, כן? פגעו בו בצורה מאוד קשה. אז זה בסדר, זה אפילו טוב, זה מבורך. אז לכן לא אמרו שאינם נעלבים, אלא הנעלבים. אז למה הם לא מעליבים? פה השאלה. איפה בא לידי ביטוי העין הטובה? הרגע שאגב אמרו, אבל בוא נהיה מלום ומידה ראויה לאדם קצת סדר שלו, המופיעה על מעלת נשמתו, אבל בכל המעמד של הרגשה עברה בסער אלבון, עד שאין נעלבים. בכל זאת, רגש המוסר ואהבת הבריאות, גם אותם שהביאו את דרכם והעבירו את הלך עליהם, הוא חזק כל כך עד שהם אינם עולבים. או, פה החידוש. למה הם לא יעליבו עד מישהו אחר? כי העין הטובה שלהם, אני קורא לזה בדרך מה שלמדנו, העין הטובה שלהם כל כך חזקה, אומרים לפגוע באחר, אבל האחר זה אני. מה, אם פגעו בי פעם אחת, הייתי פוגע בעצמי עוד פעם? האחר זה אני. אז בעל העין הטובה כל כך חזק באמונה הזאת שהשם מופיע בעולם, בבני אדם ועל כולנו, לפגוע באחר זה לפגוע בי, זה לפגוע באלוקים. הוא לא יכול. כל כך אוהב את אלוקים שמופיע למעלה, בעולם. לא הולך אצלו יחד. אז לפגוע באחר זה לפגוע באלוקים. אבל האחר פגע באלוקים, אז גם אני אפגע פעמיים לפגוע באלוקים. איך אפשר דבר כזה? אתם יודעים, שרושל, מי שאומר, על איסור לא תיקום, שאם יד ימין נתנה מכה ליד שמאל, מה תיתן, קח את יד שמאל שלך, תיתן מכה ליד ימין. מה, השתגעת? ככה אתה צריך להרגיש באיסור לא תיקום. טוב, זה לא קל, מה? להרגיש כך. אבל, מה, פגעו באלוקים, כי אצלם אלוקים שלך, אז מה, תפגע באלוקים עוד פעם? זה עין טובה. עין טובה היא לא באה לומר, אז תיקח את כוחות החיים שלך, אל תתייחס אליהם, כדי שתהיה בעל עין טובה. תהיה מלא כוחות חיים. קשה לך כשפגעו בך, אבל לא תפגע באלוקים פעמיים, כמו באחר. שאלוקים מופיע דבר. שאלוקים מופיע. שהרי עין טובה באה, עין טובה תלמידיו של אברהם אבינו, כי אברהם אבינו מאמין באלוקים שהופיע למטה. בלעם, היה לו כישרון לקלוט את אלוקים למעלה. והיה לו עין רעה לאלוקים למטה. לכן הוא רצה לקלל. הוא לקח את הכישרון שלו להתחבר לאלוקים למעלה, והיה לו. תדעת, חזל אומרים, טוב, פולשי לפרשת בלעם, בלק, עוד שתי פרשות. אבל על חשבון זה שלא יהיה לנו שם סת אמת. לא יהיה לנו שם פרשת שבוע. אבל על בלעם, חזל אומרים, לא קם בישראל כמו שאת, אבל באומות העולם קם ומנו בלעם. בלעם למעלה ראה טוב, למטה תפס. כי הוא לא הצליח להביא את אלוקים שלמעלה, למטה. אז אלוקים מבחינתו לא היה למטה. למטה אפשר לקלל, למעלה הוא דבק באלוקים. זה היום ונורא. זה תלמידיו של בלעם הרשע. וקים באלוקים למעלה, אבל לא מצליחים להביא את הביטוי למטה. זה עין רע. העין הטובה של אברהם אבינו לוקחת את אלוקים שלמעלה, אבל מביאה אותו למטה, כן? הוא מתגלה בבני אדם. מתגלה. אז מה, אני אפגע באלוקים? אני פוגע באחר, אבל האחר פגע בי, אבל סוף סוף צלם אלוקים יש לו. ואם אני אפגע בצלם אלוקים שבו, אז אני... תראו, אני יש לי סיפור מכיתה תת, אבל סיפור קצת עדין, אבל קשה לי לא לספר אותו. סוף שנה זה זמן טוב, למה הוא זמן טוב? כי אתה מספר כל מה שבא לך, ומקסימום זה לא מוצלח, זה לא נורא, זה נגמר את השנה. לא, אבל סתם, אבל שיפור שהוא נחמד לי כזה. נחמד לי, קצת היה לי קשה, אבל ראינו דבר יפה, היה לנו רם בכיתה ת', הוא היה תלמיד חכם באמת יותר, אני חייב לו המון, כי באמת המעט של אהבת תורה שזכיתי לה, הרבה זה בזכותו. כי הוא היה ממש, באנו, אתם יודעים, מבתי ספר סודיים, ואני למדתי בבית ספר מעורב, בסוף כיתה ח', בנים, בנות יחד, לא, לא, הצד הדתי היה שלנו, אבל בגבול, לא, דתי לאומי כזה רגיל. ואחר כך הלכתי לישיבת נתיבים, כיתה ת', הוא היה רם שלנו, והוא הכניס לנו אהבת תורה, וואו. אם למדת גמרא ולמדת תורה טוב, היה יכול לנשק אותך. הוא היה ימי חמישי בלילה, עושה לנו, מי שלומד כל הלילה פתום מהלימודים ביום שישי, היה לו כל מיני פטנטים לתת לנו. אני חושב המסכת הראשונה שלמדתי היה מסכת ברכות, חוץ מהמסכת שלמדו בישיבה, הוא ממש החדיר בנו, קח עוד מסכת מה שלמדתי בישיבה, ועשיתי עליה סיום, והיה החדיר בנו ככה הרבה, יאללה תלמדו תורה, אז טוב. אבל מה התכונה האחרת הייתה שמי שלא למד תורה זה היה לו קשה, ומי שהיה כזה, אז היה אצלנו אחד שהיה כזה מדריך בבני עקיבא, וכזה היה בני עקיבא חזק בראש שלו, והוא היה אנטי בני עקיבא, במחילה מהקומונריות פה, שזה הרום. סתם, אבל הוא היה, הוא יכול שהוא היה בעד העזרה, סתם, אני לא בטוח כל כך, אבל כל אופן בני עקיבא, וואי, הוא היה נכנס, כי זה בנים בנות יחד, וזה, הוא היה נכנס בזה חזק, אז היה לנו אחד שהיה בבני עקיבא חזק, 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 ואז פעם אחת בשיעור יצא לו איזה משפט ככה לרב, שהוא לא תכנן, כי הוא אמר, למדנו משהו שהיה קשור לבנות ישראל. הוא אמר, הרב, לא הבנתי. הוא אמר לו, אתה לא מבין בבנות ישראל, אתה זה שהכי הרבה מבין בבנות ישראל. אז יצא לו משפט כזה, ואז כולם יהיו ככה, או, אז כולם יהיו ככה, טוב, אז הוא המשיך אחר כך. היפה הזה למחרת הוא הגיע ואומר, שרוצה להתנצל בפני כולם, זה היה משפט שלא היה צריך להיאמר, וזה, וכמה שהוא נגד בני עקיבא, אל תחשבו, לא חזר בו. אבל עדיין המשפט הזה, אז היה לי יפה. כי ראית, אדם שמאבין שאם העלבת, זה פגיעה. פגיעה קשה, והוא יגיש, חסר, עכשיו יהיה חסר בעירת שמיים שלנו. אז תראו שעד היום אני זוכר את זה, אז לא חסר. כי הוא הצליח, יפה, להתגבר ולהגיע. אני מניח שגם למורה שפה זה קשה, כן? הוא אמר, דרך אגב, הבחור הזה, שהוא פגע בו, זה יושב מקום דבר, הוא נהרג אחר כך, במלחמת לבנון הראשונה הוא נהרג אחר כך, טוב, זה לא קשור לעניין, אבל, כן, אבל בכל אופן, אבל רואים לפגוע במישהו, בטח לחלילה שיוצא הבנת פנים, גם אם זה צורך חינוכי, זה קשה. זה צלם אלוקים. אבל עכשיו תפגע בחזרה. תפגע בחזרה, אז אם אתה מלא אמון, זה לא קל, מלא אמון בזה שאלוקים נוכח בארץ, אז אתה מרגיש שאתה פוגע באלוקים. אז לא יכול להיות שתפגע באלוקים פעמיים, גם אתה וגם הוא. טוב, זה קשה להגיע לכזאת רמה. זה תמידיו של אברהם. זה באמת קשה. כי אברהם מבין, הוא הנחיל את התפיסה. כן, כן.
הרב, זה קצת אז הבקשה
שלך
היא
מתקלת
את הפגיעה
בצל,
כאילו
היא מחזירה את... אני חושב שכן, אני אגיד לך למה, בגלל שאני חושב שאז, עוד הנה אני הרגשתי אחרי השיפור הזה, עכשיו התחזק לי את הצלם אלוקים שבאדם, כי ראית, שאתה מוכן להגיד, תשמעו, או מורה בסדר רב, כן, בסדר גבוה, אז לא פגעתי, ראו שהוא מחשיב את צלם אלוקים, אז זה קשה, אז זה כואב. אז אני חושב שאפילו מתקן אחורה, כן. במובן מסוים פעמים, במקום זה בסוג מקום שבעלי תשובה עובדים, למדנו מהתשובה עוד יותר ממה שלמדנו מה שהיינו קודם. זאת אומרת, אתה רואה שהוא מלקח את זה עליו, באמת היה לו קשה, קם לה לפגוע בצלם אלוקים, זה דבר שהוא קשה, שהוא כואב. אז הוא היה, לא חזר בו מדעותיו, הוא המשיך לקסח את העניין. אבל בכל אופן, את הנקודה האישית הוא רצה שזה לא יגיע מהמקום האישי, כן? שזה לא ייגע במקום האישי. על כל פנים, בכל זאת רגש המוסר, גם אותם שהביאו את דרכם, חזק עד שהם אינם עולבים. דווקא עם אותו המכאוב הגדול שבנפשם, המצייר את עלבונה, משמשים בו לעצור ברוחה, שלא לחיות, הם מזיקים ומחריבים את האחרים אף פי שהם עולביהם עצמם, זאת גבורת הקודש, הם עוצרים את רוחם של החיים, זה גבורה עצמה. לכן אוהביו כשת השמש בגבורתו. למה, מאיפה בא להם כוח הגבורה הזאת? כי הם מחשיבים את אלוקים שלמטה. ואני כל מה חוזר גם על פי המערן, כן? טוב עין הוא יבורך, הטוב, לב טוב, ואחר כך עין טובה, הם מראים את החשיבות שלך בעיני האחר, כן? אז אם מישהו פגע בך ומישהו קרוב ועוד יותר כואב לך, נכון? אבל לפגוע בחזרה זה למעט עוד יותר את אלוקים בעולם. והרי אתה מאמין שאלוקים נוכח בו, בתוך כל אדם. וגם אתה שנפגעת, למה הרשית נגיד לעצמך להיפגע? מה יש להתגבר ואל תיפגע? לא, כי אתה מאמין שיש לך צלם אלוקים, לכן מאוד נפגעת. כי פגעו בצלם אלוקים שבך, כן? פגעו באמת במשהו מאוד מאוד חשוב. אז זה חשוב גם אצל האחר, כן? אז מתוך הגבורה הזאת לא פוגע. על אף שבאינסטינקט האישי הרב קוק אומר, רוצה לפגוע. ולא להתעלם אפילו מהאינסטינקט הזה, כן? כי זה לא נורא שבאינסטינקט האישי את רוצה לפגוע. כי באמת פגעו בצלם אלוקים, זה טבעי שצלם אלוקים שפגעו בצלם אלוקים. אבל מיד עוצר את עצמו, דיבור. כי הוא עושה את החשבון היותר כולל, כן? בעל עין רעה הוא נתון בחשבון האישי, בעל עין טובה הוא נתון בחשבון הכללי, כמו שאמרנו, כן? הוא רואה את אלוקים המתהלך בתוך מחננו, המתהלך בתוך העולם, כן? אז זה גבורה, זה גבורה עצמה. אבל זה גבורה דווקא כי נפגעת. אם לא נפגעת, זה עוד לא כל כך גבורה, זה כהות חושים, אומר הרב קוק, כן? הרגלת את עצמך להיות כהה חושים. כאן לא הרגלת את עצמך להיות כהת חושים, עד רבה, את ממש לא כהת חושים, אבל לא תפגיעי בחזרה. כי אתה אומר, וואי, אלוקים מתגלה בכולם. כן, כן.
אבל אני יכול לחדד שוב מה הקשר בין עין טובה לפגיעות?
נתחילה?
לפגיעות.
עין טובה, כי אם תפגע... כן, אני מקווה... עוד פעם המשפט האחרון, רגע, אני הייתי...
כאילו, הרב מדבר על מישהו שנפגע, או כאילו... סתם להבין רגע שוב איך קשור לעין טובה.
לפי הבנתי, לעניות דעתי, אם פוגעים במישהו, אם לא לפגוע במישהו אחר, זה בא מעין טובה. כי אתה מסתכל על האישיות שלו, אבל אישיות שלו, בסדר, יצא ממנו מה שלא טועה, אז אין לו צלם אלוקים בגלל זה? לא. אני רואה את המכלול שלו, אני רואה את האישיות שלו, כן. אני אומר, בסדר, יצא ממנו פגיעה מהצלם אלוקים הזה, חבל. זה פספוס שלו, הצלם אלוקים שלו. אבל לא בגלל זה אני אפגע בצלם אלוקים הזה. שהרי הצלם אלוקים הזה דבר שמאוד חשוב בינו, מאוד משמעותי. כן, כן. יפה מאוד, כי אני חושב שכן, גם כאן נראה כאן, נכון. נכון, זה המסר שרצינו להגיד, נכון, כן. לרגע ראשון להגיד, וואלה, בא לי לפגוע בחזרה. זה אפילו בריא שזה יהיה המסר, התפוסה הזאת.
פשוט לא לרדת זכות ישר.
כן, כן, אותו דבר, כן. מסכים איתך, זו אותה נקודה, אני חושב. ברגע הראשון, זה אני פגע. ברגע הראשון אני פגע, זה אומר, וואי, הרגשתי כרגע, חתכו פה איזה צלם אלוקים. וואו, בא לעשות משהו למישהו שעושה דבר כזה, כן. אבל לא נעשה. זה בא אחר כך, צודק. הגבורה באה רגע אחר. הגבורה עוצרת את זה.
אז
לתת
מקום כאילו להגיד ואז אחר כך להכניס
את זה? כן, ואז אחר כך להכניס את החשבון היותר קודם, נכון. להגיד, וואי, נפגעתי. וכאילו נפגעתי, מאוד מאוד טבעי היה שאני אגיב. כי הרי בחשבון הכולל זה לא נכון.
ויש
להגיד לו, תראי, להגיד לו ולא להגיד לו זה עוד שיקול. אני חושב, זה סתם, זה לא כתוב פה פה, אבל בתור עצה, לא תמיד טוב להגיד ברגע הראשון, כי אנחנו מתפרץ. תמיד טוב לחכות יומיים, שבוע, בדרך כלל, כן. ואז להגיד ממקום שכלי יותר, כן, תשמע, נפגעתי, ולהגדיר גם את הפגיעה בסדר. לפעמים שאנחנו מגיבים ברגש, סביר שאנחנו מגיבים גם לא טוב. זה סתם בדרך כלל, אני חושב, כן. טוב לאדם לאיזה רגע לבלום את הרגש שבו ולעצור, לחכות, אחר כך, זה אחר כך, כן, כן.
מישהו נהנה והוא לא
עולה
בחזרה?
כן.
פשוט לא
יישאר
אצלו,
בלבד
שזה
יפוצץ לו. כן, לכן כדאי להגיב באיזשהו שלב. בשתי הבחינות אתם אומרים. לא מיד, אבל האם באיזשהו שלב כדאי להגיב? זה להגיד, אני חושב שכן. כדאי באיזשהו שלב להגיד למישהו. אם כי לא תמיד זה קל להגיד, כן. מה מי שנפגע באיזשהו... מה, הייתי לך אליו אחרי השיעור רב, נפגעתי עם מה שאני... לא יודע. זה קצת מסובב. לפעמים יותר קל לסלוח בלב מאשר להגיד. שיקול דעת, מה יותר קל, כן? לשלוח או להגיד? אם הוא יש לי כזה לשלוח, אז אולי יתרוגם להגיד. לפעמים גם אחרי זמן אדם כן סולח. תלוי ברמת הפגיעה כמובן. פעם סיפרה לי מישהי, אני לא זוכר את זה פה במדרשה, במקום, וואלה, הסיפור מונח לי בראש. הזכרתי לי אותו הרגע, דרך השאלות. מישהי סיפרה לי שהתקשרה לחברה שלה מהתיכון. היא אמרה, יאללה, הטלפון מיותר. פעם פגעתי באיזה פגיעה רצינית, אמרה לי. ועברו פה שנתיים, שלוש, לא יודע כמה שנים, זה שירות לאומי, שזה. והיה לה אחרי כמה שנים, היא התקשרה אליה. ואמרה לה, תשמעי, פעם פגעתי בך, וזה בטח, את כבר לא זוכרת. אמרה לה, למה אני דווקא זוכרת טוב? אז אמרה לה, אז קשבתי להתנצל, אמרת, לא יודעת כמה שנים היא מחכה לטלפון כזה ממך. וואי, אה, אי אפשר לדעת. מישהו נשרד חזק, מה? טוב, אי אפשר לדעת, כן, יש דבר כזה.
הרב, מישהו הוא פגע בי ולא למה
זכות. כן.
אפשר גם על המציאות, כאילו לפעמים יש דברים רעים שקורים, וישר אני ממש...
בלי קשר
לפגיעה. אנשים אומרים, איזה לטובה, זה לטובה. לא, שנייה, אפשר לחוב?
אני לגמרי מסכים, אני חושב זה שייך לפסקה פה, כי אדם לא צריך להקחות את החושים שלו, כן? ולהגיד ישר על ההתחלה, וואו, איזה כיף שהייתי חולה, מה זה כיף להיות חולה אחת ושלום. אבל אחרי שמבריאים, מסתכלות אחורה, אפשר להגיד המחלה תרמלית, משהו לאישי.
אז זה כאילו אחרי ש...
כן, אחרי איזה עיבוד מסוים, אני חושב, כן? זה תחושה בריאה. פעם אני הלכתי עם חבר, הוא באמת היה חבר מיוחד, אבל הלכנו ביום, סתם סיפור מצחיק קצת, הלכנו ביום, באיזה יום לאיזה שיעור, והיה מזג אוויר טוב. פתאום עננים וגשם, היינו צעירים, שהוא א', ב', ג', ב', בישיבה, בערך בגיל שלכם. השמיים התקדרו פתאום, עננים, גשם, בום, השנינו היינו עם חולצות, ככה ירד עלינו גשם, כל הדרך הוא שכנע אותי שנכון אנחנו שמחים שיורד גשם, ואיזה חצוף הייתי, אמרתי לו, לא, ממש לא, לא שמח בכלל. אז אני איתך בתגובה הזאת, לא, ברגע הראשון לא. אחר כך שיספרו לי שהכנרת התמלה, אולי. בסדר, אני אגיד על חשבוני קצת, אבל בסדר, מוכן לקבל, על חשבון הרטיבות שלי שהתמלה בסדר. אבל ברגע, חבל שזה קרה בדיוק כזאת, אבל ברגע הראשון, לא, מה בסדר, למה הגשם נפל עליי? אני חושב שכן, לכן אני אומר, זה לא טבעי נראה לי. נראה לי מה שהוא עשה זה יפה בשביל לעבוד על השמינה, זה קצת לא טבעי. כן, אני מסכים איתך, אני חושב שכן, כן. ברגע הראשון באסה, שיצא גשם בדיוק שלא לבשתי מעיל ולא קרה לי כלום. טוב, אחר כך אמרתי לה, את שומעת ברדיו, שומעת, הכנרת התמלה, כן, וזה, יאללה, סבבה, על חשבוני קצת, אתה בסדר. הקרבתי את עצמי למען הכנרת. מה? אני חושב, כן, כשמטיילים בצפון ורואים כנרת מלאה, להגיד, וואו, זה גם בזכות החולצה שלי שהתרזמת. יאללה, מסרתי את נפשי למען מילוי הכנרת. בסדר גמור, אז זה יכול להיות שלב יותר מאוחר, נכון? יש, זה שייך לפסקה באמת, לא אמרו אינם נעלבים, נעלבים, אבל לא מעלים. מתעלים לחשבון יותר גדול.
הוא מיוחד, הוא
מיוחד, הוא מיוחד, להתרחק בשלב ראשון. אני חושב שזה גם שייך לשאלות שהם שואלים. להתרחק בשלב ראשון זה נכון, שלב אחד. גם אם טוב לקחת צעד אחורה, כי זה טבעי, זה רגשי,
זה רגש. זה קורה באדם כאנשים
פוגעים. אה, שפוגעים באדם. כן, אבל לפעמים זה טבעי. אחר כך צריך להתקרב שוב, כן, להתקרב שוב.
זה נכון אחרי לבוא להגיד חבל.
כן, אני חושב שכן, טוב אפילו, כן. תלוי, מי את יודעת, אם מישהו שנעים, לפעמים לא נעים. לפעמים לא נעים, יותר קל להתגבר לבד מאשר להגיד. כל פעם שוקלים את זה, כן, לפי האדם, לפי השיקול. על כל פנים נראה לי ככה, על כל פנים זאת גבורת הקודש, חיי הרגשה של הנעלבים, ויש גם שומעים חרפתם, שומעים בשמיעה שכלית, זה בשכל. אומר הפוק, יש נעלבים, זה ברגש, שומעים חרפתם, זה בשכל. והם לא משיבים, כי הם אומרים שוב, אם האחר פגע לי בשכל, אז לא, ועושים מאהבה, והם שמחים בייסורים. מה זה שמחים בייסורים? לא שהם לא מתייסרים, שוב. יש להם ייסורים, כואב להם ייסורים, אבל הם שמחים ביודעם שזה שלוחי אליליון, זה ועבר כצות השמש בגבורתו. אז אני אקרא את לשון הרב קוק, כי זה לשון מאוד מאוד, תמיד הלשון יפה, אבל. אוהביו אינם מטושטשי חיים, כל מה ששאלתם. הם מלאי כוחות חיים, הם נעלבים, הם קשה להם, הם גם לפעמים חלילה כשיש ייסורים כואב להם. חסרי דם רוחני שבוטמות כישרון ונכשלים כאלה לפעמים יתראו כצנועים ותורי מידות. אבל החולשה החיונית אינה אהבה אלוקית. זה לא לאהוב את אלוקים להחליש את עצמי. שתכונה מלאת חיים ועוז, להפך, תיעלם, אתה מרגיש קושי ואיסורים. רק אוהביו, כתן את זה בגבורתו, הם מתגברים. היופי שהם מתגברים. חומר לא זורב הרחומו, הוא פועל את מפעלי החיים והאור, הפרעה וחם מלוא העולם. הם מתגברים, כן? זה היופי. אז כל זה קשרנו לעין טובה, שעין טובה היא לא באה מחולשה, היא באה מגבורה של חיים. זה לא שתלמידי בלעם הרשע הם כאלה עוצמתיים כאלה, אה? הם נעלבים ואז הם מכניסים בחזרה, אבל... אנחנו, יש ביטוי כזה, צול לרים, לא? צול לריות. לא, אין להם כוחות חיים. לא, אתה מלא כוחות חיים. רק אתה יודע חשבון יותר גדול. זה תלמידיו של אברהם, כן? כן, חשבון יותר גדול.
מה
יכול
לחזור על המעבורים בשביל
מה השכל? שומעים, נעלבים זה ברגש, או לפי הרקו. שומעים חרפתם ואינם משיבים זה בשכל. הם שומעים, שומעים זה הקשבה, שמה ישראל, הקשבה בשכל. אז זה לא ברגש ככה מקום מצד השכל ואין לו משיבים. למה אין לו משיבים? באותו חשבון. כי הם מסתכלים שוב על החשבון היותר כולל של הדברים, בסדר? אז זה ברגש וזה בסדר.
שירה
למערד,
אתה
מבין
את החוזים למערד?
כן, כן, חוזים למערד, כן. אז בואו נחזור למערד, אז אנחנו היינו בעין טובה. אמרנו, יש לב טוב לפי המערד, זה בחינה אחת, ועין טובה היא הגילוי וההוצאה לפועל של הלב הטוב. הלב הטוב מתגלה בעין טובה, ברצון הגדול לעשות טוב לאחר. אז בואו נמשיך קצת גם בדברי... המהר"ל אומר כאן ככה, אמר רבי יהושע בן נוי, גמרא קצת מבילה, מניין שאפילו עופות בשמיים מכירים בצרי העין, אפילו העופות בשמיים מרגישים באנשים צרי עין, שנאמר כחינם מזרוע הרשת בעיני כל בעל קנה. באור הדבר הזה, כי צרי עין הם כל כך פועלים בעיניהם, שאפילו עופות השמיים מרגישים בדבר. כלומר, לא רק האדם, האנשים שסביבם, האדם והאנשים שמסביב ודאי יותר בקלות מרגישים אנשים צרי עין, אבל אפילו עופות שבשמיים, כל המציאות סובלת בסוף מצרי העין. כי הסבל מצרי העין הוא לא רק מהאנשים. אנשים סובלים מהם, כן? מאנשים צרי העין. אלא מאנשים צרי העין סובלת כל העולם, כל ההוויה. כי זה ממעט משהו בהוויה. ההסתכלות על כל ההוויה ועל כל המציאות, ההסתכלות הזאת של צרות עין, מה? של לא לגלות את השם שמופיע בתוך העולם. אתם יודעים, פעם היה לי איזה סיפור. אז צריך להיזהר, זה יכול להקשמה כלשון הרע, אבל אני, צור, אני מקווה שזה בסדר שאני מספר. אבל היה לי פעם, היינו בכנרת, המשפחה, היו שם שני חבר'ה חרדים, ושטו בכנרת, עכשיו אני לא יודע אם זה אבזים או ברווזים, ברווזים נראה לי, שני ברווזים כאלה, כמה ברווזים, והחבר'ה החרדים האלה עשו מטווח, זרקו אבנים על הברווזים. זה היה לי מה זה קשה, כי לפעמים, עין טובה זה לא רק על בני אדם, עין טובה זה על כל המציאות, מה? ואלה ברווזים שוחים בכנרת, למה לא נחמד לך שהם שוחים בכנרת, מה? צריך לך עין טובה. עין טובה, אומר הרב, לפעמים גם עופות שבה, עופות, הוא אומר ששאפים בשמיים, מרגישים את בעל העין הלא טובה. כי בעל העין הלא טובה, זה פועל על כל המציאות, כן? אין לו הסתכלות של עין טובה. תהנה מהעולם, תהנה מההוויה. לא רק מבני האדם בהוויה, אלוקים מופיע בעולם. אז תהנה גם בעופות השמיים, תהנה מהכל. עוף שבשמיים, אומר הרב, מרגיש את בעל העין הרע, אולי כזורק עליו גם אבנים, אבל הוא מרגיש, הוא חש בתוכו, שיש פה עין רע, אין פה הסתכלות טובה, אה? אין פה מבט חודר ומבט טוב. טוב, אני אגיד לכם בגילוי לב, אתם מאוד אמרתי, אבל שוב, אני, אומרים לי שגם כלבים, אם אתה מסתכל, אם אתה לא מפחד מהם, אתה מסתכל עליהם אפילו בעין טובה, בסוף יכול להיות שהוא ישתף איתך פעולה ויחזיר לך. זה אף פעם לא הלך לי בינתיים עד היום, אז אני לא יודע, בסדר? ככה מספרים. אבל הכלבים שאני פגשתי פה בחברון לא מכירים את הכלל הזה, שאם אתה מסתכל עליהם בעין טובה, מסתכלים עליך גם, וגם אלה בתל אביב לא. בירושלים אני לא יודע, לא ניסיתי, אבל טוב, תנסו. טוב, בכל זאת לא יודע, ככה אומרים, שגם בעלי החיים מרגישים את העין הטובה שלך. הם מרגישים, אם אתה אחד טוב אליהם, אתה מתגלה שהשם מתגלה עליהם, אז כן. יש טוענים שזה נכון גם בכלבים. אני לא הצלחתי עם זה עד היום. אלוואי, אמן, אמן, נגיד אמן. כן. לב טוב זה בתיאוריה, הוא המקור לעין הטוב. מקור טוב זה דבר שלא לב טוב. אבל העין הטובה זה כבר גילוי, הוצאה אל הפועל. הוא כבר מחפש איך לעשות טוב, איך להשלים את האחר. אז העין הטובה זה הובלת הדבר, אני חושב, בתוך המציאות. יש, לב טוב זה קודם כל תכונה, ברצון, בשאיפה, להיות בעל לב טוב. העין טובה זה כבר גילוי והוצאה אל הפועל. אז יש באמת בדבר דומה, העין טובה הוא גילוי של הלב הטוב. ודאי, המקור צריך להיות בלב, המקור צריך להיות ברצון. אי אפשר להרגיל את עצמך לעין טובה אם אין לך רצון של טוב. אבל שניהם נובעים מאותה נקודה, מהאמון הגדול שהשם נמצא בעולם. נוכח, כן? ונמצא בתוך עולמנו. זה פעם, אמרתי לכם כמה פעמים, זה שמעתי במורג הרבה, הרבה פעמים. שאומר שיש הרבה אנשים מאמינים שהשם נמצא למעלה, אבל קשה להם לחשוב שהשם נמצא גם למטה. לכן קשה להם עין טוב. שהשם נוכח בתוך בני אדם. אמרנו אפילו בעלי חיים, כן? שהשם נוכח בתוך המציאות. אז קשה להם. אז כל דבר הם עלולים למצוא איזה נקודה גם. אבל השם נוכח בתוך העולם. נוכח למעלה זה גם נוכח בעולם. ברא את העולם ונוכח. שזה נקודת העין הטובה, נקודת המוצא. זה גם גם על גויים, לא רק על יהודים. באופן פשוט תיירים, לא מדבר כרגע בני דודים פה, שאתה צריך לחשוד, איך עבירה. אבל בגדול גם גויים. גויים לא עושים לך דבר רע, עובדים זרים, ולמה לא להסתכל עליהם בעין טובה? אם רק אפשר, כן? להביט עליהם במבט של טוב. על כל פנים, כבר ראינו מקום אחר, תדעו, לפעמים מזהים גם בעלי עין טובה, לא? אתה רואה אנשים שמסתכלים בעין טובה. זה עושה משהו טוב כזה. זה פועל טוב בעולם, כן? על כל פנים, כבר ראינו פר משבוע, ונאמר כי צרי העין יש להם כוח רוחני רב ביותר, רב אופי השמיים, מוכנים, מכיר ומרגיש בצרי העין. אפילו העופות שבשמיים. והרבשת בחינם מזורה, ועלי הוקלה מרגישים ואין ניצודים ברשת כל כך, כי אם לא היו מרגישים, היו ניצודים הרבה יותר. כי קרה רשעים דבר, גוזלים, חומסים, צרי העין, הם הפך את עין טובה. ונאמר כי הרשעים פורשים הרשת לצוד הבריאות. הם מרשים הבריאות מידם. כי בעל עין רע, אז זה נראה לך לפעמים שהוא מחמיא לך, שהוא עושה לך טוב. אבל בעין עין רע לפעמים מגיע למקום שמרוב חוסר האמון שלו בטוב, גם כשהוא אומר למישהו מילים טובות, אתה בצדק חושב, אוקיי? זה לא בא מהמקום הטוב. ויש לנו לפעמים רגישות גם להרגיש, מה? מה בא במקום הטוב, מה מחמאות חיצוניות? לפעמים זה יותר קל לקבל תוכחה מלקבל איזו מחמאה חיצונית כזו, נכון? איזה מדריכת, איזה כיף איתה. לפעמים בא לך להגיד שמי, אל תגיד לי כלום. לא נעים. לא תמיד נעים גם לקבל מחמאות, כי אתה מרגיש שזה מקום אינטרסנטי, ממקום כזה נמוך. כן, טוב לנו עין טובה, טוב לנו לקבל מחמאות כמובן, אבל כשזה בא במקום אמיתי. שזה בא ממקום של אמת, ובא לומר כי הרשעים, כתכנן, גם מעופת שמיים מרגישים, על זה דיברנו כבר, אז עוד נקודה אחת, בואו נסיים בה להיום, אמר רבי יהושע בן לוי, תשמעו עוד גמרא אחרונה, נראה נסיים בה להיום, אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי עין. וואו, מה זה עגלה ערופה? שעורפים עגלה בנחל על מישהו שנהרג ליד העיר, בעיר הכי קרובה לנחל, שהוא יצא ממנה, כנראה הוא יצא ממנה, שנאמר וענו ואמרו, זקני העיר אמרו, ידינו לא שפו האדם הזה ועינינו לא ראו. על ליבנו עלתה זקני בן שופכי דמים ממשלת הגמרא, אלא לא בא לידינו פתחנו בלא מזונות ולא בלינו ונחנו בלא לוויה. ליבינו אותי, את האיש היה בעיר שלנו. פירוט דבר זה כי נשב מישהו עין רע בעין לגודל רוע פועל כמו שפיכות דמים. די אין נביא שכתיב, זה אומנות בעל עין רע, ואדם זה כפטרו אותו בלא לוויה, נשב שפיכות דמים. אם לא ליוו את האדם הזה, זאת אומרת שאין לנו עין טובה. כי אם היה לנו עין טובה עליו, היינו דואגים לו. היינו דואגים, איך אתה יוצא מהעיר, כן? יש לך טרמפ, יש לך לוויה, מה? איך את הולכת לנסוע מחברות? 382, אל תעלי, זה סיוט. 383, חכי עוד כמה דקות. את מלווה את החברה שלך, חשוב לך, מה? לא ביי שלום, זה עין טובה. עין טובה, לב טוב, יצא עין טוב. את רוצה כל כך בטובתה, כי אלוקים מתגלה בה עכשיו. והיא עכשיו קרובה אליי, כן, מחוברת אליי. אז עכשיו את מרוכזת באלוקים שמתגלה בה. מה, אני לא יודע באמת. נתיב, במערה זה נקרא נתיב עין טוב. את צודקת, זה היה גם בלי, אני רגיל להגיד תמיד עין טובה. במערה זה נקרא נתיב עין טוב. באמת לא יודע, השאלה. בלשון זכה, מה? לא יודע באמת, לא יודע. אני רגיל תמיד להגיד עין טובה. לא יודע באמת. למה קראו לזה פה, מה זה? גם את רגילה להגיד כך, כן, עין טובה. העין יפה, עין טובה, זה בצור נקבה באמת. העין טוב פחות יסתדר לי פה, לא יודע. אין לי מושג באמת, את צודקת. זה הפתיע אותי גם, פתאום הלכתי למצוא את הנתיב, ראיתי נתיב עין טוב. אולי צריך לדאוג בספרים אחרים, אולי תקנו את זה שם. ירדה השאלה, כן? אז אני לא יודע. פה זה כתוב, מה זה?
בגלל
הפסוק, יכול להיות. הפסוק שהובא בהתחלה, יכול להיות, זה באמת רעיון. טוב עין, נכון להיות. טוב עין, יא יפה מאוד. אולי הלשון טוב עין מבורך, עין טוב. יישר כוח, נכון? זה פה בגלל שייך לפסוק. יפה מאוד. אז בכל אופן, בוא נראה על השפיכות דמים, רק על הלוויהו. וזו אמנות של בעל עין הרע, ודם די שיפטרו בלא לוויה בשביל אינו הרעה, נסל בשפיכות דמים גמור, מן בעל עין הרע. כבר אמנותו הרבה גלה ערופה, ואם לא כן, אלו אין זה שפיכות דמים. זה כמו שפיכות דמים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, לא פטרנו בלא לוויה. אם פטרנו בלא לוויה, אז אין לנו עין טובה. אומר הרב קוק, אמר סליחה, המהר"ל, דבר מאמן. אם אין עין טובה, זה כבר הרגנו אותו קצת. בסוף הרגו את האנשים, ואנחנו התחלנו, כן? איך אין לך עין טובה? מה? אתה, מי שיוצא לדרך, אתה, אלוקים נמצא עכשיו. חובר אליך צלם אלוקים שאתה צריך לדאוג לו. דאג לו עד הסוף. דאג לו לוויה, איך הוא חוזר, באיזה דרך, כן? תחשוב, תברר. אל תגיד לו, ביי שלום, איך הוא חוזר בעיה שלו? למה? אתה מחובר לאדם הזה עכשיו, כן? יש לך לב טוב, יש לך גם עין טובה. אתה גם דואג לו, כן? באיזה אופן, באיזה מקום הוא יוצא? והיה כמו שבכך אין ראוי להביא גלה ופעד, אם לא כאילו איזה שפיכות דמים, נהי צרות עין באה גלה ופעד, וכל רע עין בדרכו להמית אנשים. ואנשיו תראו בלא לבש, שפיכות דמים גם הוא. זה דבר מזעזע. לפני שהאדם הזה נהרג, כבר הרגנו אותו. כי היה לנו עין רעה עליו. או לא היה לנו מספיק עין טובה, זה היינו עין רעה. אם היה לנו מספיק עין טובה, אולי האירוע לא היה קורה. זה מהמם פשטה. כי אלוקים היה איתנו. כי היינו מזהים את צלם אלוקים שבו, כן? זה שיש לנו עין רע, הבאנו דבר לא טוב בעולם. אתם יודעים, מורי ורבי רמון דחסטרנברג אגיד תמיד להגיד, היה אומר לי, אמר לנו פעם בשיעור, שאם אדם עובר ברמזור אדום בירושלים ושומע שיש תאונה בחיפה, שיחשוב שגם הוא עשה את התאונה, גם הוא אשם בתאונה הזאת. כל הארץ בסוף דבר אחד, אתה זלזלת פה, מישהו זלזל שם. ככה אומר, דבר קצת מזעזע. כאן אני אומר את זה כלפי עין הרע, אם מישהו היה לו עין הרע ואחר כך קרה משהו לאדם, טוב, אתה ניטרלת משהו, דבר מזעזע שאומר המהר"ל, ניטרלת משהו מההסתכלות על צלם אלוקים שבאדם, בסוף. זה קרה בצורה יותר חמורה, כן, של שפיכות דמים. אבל בסוף, גם זה שפיכות דמים. לא להסתכל אדם בעין טובה זה סוג של שפיכות דמים, כן. כי לא ראינו את הצלם אלוקים שבו, לא הבחנו. ככל שנבחין יותר בצלם אלוקים הזה, אז גם אלוקים נוכח יותר בעולם, כן. אז בסוף זה מתחיל מאיתנו, טוב, לא יכולים, לא כל האחריות עלינו. הנה, זקני העיר הזאת אומרים בסוף, ידינו לא שפו ועינינו לא ראו, כן. כן, הם ליוו את האדם. אבל צריך להבין יותר את החשיבות, כן, של הדבר הזה. כל שנותנים יותר חשיבות לצלם אלוקים שבאדם על ידי העין הטובה, אז ככה העין הטובה הזאת מתרבה בעולם. יותר ויותר אנשים כאלה, אז העין הטובה הזאת מתרבה בעולם. תראו, תמיד אני חושב, צריך לעשות זה כמו שאמרתם כל הזמן בצורה טבעית. לפעמים אנחנו נדבים, הנה, בצורה הזאת נורמלית. וגם העין טובה צריכה להיות בצורה טבעית. אם אנחנו יותר מדי משתדלים, לפעמים זה כבר נהיה מלאכותי כזה. ולא מלאכותי זה אף פעם, אני חושב, לא בריא, כן? אתה ממציא כל מיני דברים. אתה צריך להיות שזה יהיה עין טובה במסגרת באמת מה שאני אסתכל בטוב, מה שלא טוב, לא טוב, כן? אבל לפחות להגביר את הטוב, לפגוש את אלוקים באותה נקודת טוב שאנחנו רואים. אתם יודעים, בדרך המשל תמיד אומר, לפעמים אתה רואה ילד בארגז החול, הוא נראה לך קצת ילד פרק כזה וזה, והוא גם מלוכלך עם חול, מלוכלך עם זה. והאמא אומרת, מותק בוא אליי. לפעמים בא לך להגיד לחתיכת מותק, כל כך הוא משתולל פה, חוץ מזה הוא כזה מלוכלך כזה. קודם ננקה אותו, אחרי זה נגיד מותק. אבל בינינו תמיד מותק, יש לה עין טובה עליו, מה זה הבן שלה? זה לומד אותנו משהו, פה אדם מלוכלך, ופה אדם ככה, פה נגע. אבל אם אתה מסתכל טוב, עכשיו, העין טובה זה לא רק, בוא נבחין בעין הטובה. כשאנחנו נבחין בזה, הוא באמת יהיה יותר טוב. הוא באמת יהיה יותר טוב. כי הבחנו בצלם אלוקים שבו, אז גם הוא מעורר את הצלם אלוקים שבו, כן? אז, כן.
אבל יש אנשים שהם באמת עשו, נגיד, מעשים ממש נוראים.
נכון, נכון.
עדיין צריך להסתכל
עליהם. לא תמיד, נכון. לפעמים זה כבר מגיע למקום שקשה. אם כי, תלוי כמה אדם הוא צדיק. דעת, הרב אריה לוין, שהיה צדיק יסוד עולם, אז איש צדיק היה, כל הנשואים שלו. פעם קראתי סיפור שהוא פגש רוצח בבית הכלא. זה לא קל לפגוש רוצח. אז מה היה הרוצח הזה? הוא יצא לשפוך זבל, מישהו הצבן אותו שם ליד הפח זבל, אז הוא הרג אותו. אז הרב אריה לוין, אז האדם הזה היה גמור, מי אוהב אדם כזה יותר בעולם? אז הרב אריה אמר לו, רואים שיש לך מזג חם, תנצל אותו לטובה עכשיו, לדאוג לאחרים. יש לך מזג חם, אתה מתעורר מכל דבר. טוב, ברור שהוא אמר את זה קצת בשביל לנחם שור בכלא, יעשה משהו טוב. אבל בסוף, בסוף, נכון, זה לא תמיד קל. וגם לא צריך להיות מלאכותי בזה, ברור שיש אנשים שאנחנו נגיד שמה, אלוקים מתגלה בעולם, אבל אצל האדם הזה פחות, כן? בפנים, בפנים, בפנים כן, בחוץ לא כל כך, בסדר, נכון, יש מצבים כואבים. אנשים כמו הרב אריה לוין, נשאיר את זה להם, ימצאו לו לפעמים איזה, איזה נקודת אור, שאפילו שבכל זאת בכלא יעשה עם עצמו משהו, כן. לא, נכון, את צודקת, יש לפעמים גם אחר המעשים נמשכים הלבבות, אבל כדאי שהלב יימשך. לא, התכוונתי רק להגיד, לא להרחיב יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי, כי אז זה כבר יהיה רחוק מהלב באמת. לא מדם כל כך הרבה מנסה ונסה מנסה שרואים שזה כבר, גם הוא עצמו ירגיש, שזה לא מוכן. קצת יותר אפשר, כדי שנעשה קצת יותר והלב יימשך אחרי הקצת יותר, כן? אז בצורה הזאת אדם יימשך, יימשך על זה אחר כך. תראו, לכולנו יש ניסיונות, ולא צריך להיבהל מהניסיונות. וכמו שאמרתם, לא תמיד אני אגיד זה ברגע הראשון, ולכולנו יש גם נפילות בעניין הזה. כמו כל דבר שאנחנו לומדים. זה לא שאנחנו לומדים ומחר הכל יהיה ורוד ואת הכל נעשה. אז למה אנחנו לומדים דברים? אנחנו משתדלים לקדם את עצמנו. ואם קידמנו את עצמנו אפילו קצת, אתם יודעים, החפץ חיים אומר, למה ללמוד הלכות לשון הרע? יש לו משל יפה כזה, כמו אישה, בטח למדתם, שהתפזר לסל תפוחים בשוק. אז היא אומרת, טוב, אני לא אסוף כלום, כי אני לא אצליח לאסוף הכל. הוא אומר, למה? אחד, את מצליחה, שתיים, את מצליחה, נכון? ככה צריך להיות בכלל בעבודת השם. בסדר, קשה לנו עין טובה על כולם. על אדם אחד את מצליחה, שתיים, שלוש, על ארבע, בסדר? כבר טוב, כן? תמיד טוב להתקדם עוד קצת. ותמיד זה כלל נכון בעבודת השם. אף פעם אי אפשר הכל ביחד. אבל להתקדם, כל פעם קצת, זה ודאי אפשר. אפשר להשתדל. אז ההשתדלות תמיד שלומדים דברים זה להגיד, למדתי, ברוך השם, אני אשתדל בעזרת השם, כן. אני גם מפול, סביר להניח. ואני אשתדל, ואם אני אשתדל עוד קצת, מה שהייתי משתדל לפני שלמדתי, תרווחתי, כן? תפסתי עוד תפוח אחד, לפי המצל של החפץ חיים, כן? טוב, שלום בינתיים. יישר כוח, תודה, זה כבר פעם שנייה נראה לי.